לפני 12 שנה לא ידעתי מה פירוש המילה כליה. ובאותה תקופה עסקתי בשני תחומים במקביל. הייתי הרבה שנים רם בישיבה, ותקופה שביקשו אותי לבוא לסייע בניהולו של חיידר. וזה שני עיסוקים שדרשו המון המון שעות עבודה. עסקתי בזה אולי 20 שעות ביממה, ואת החולשה שתקפה אותי תליתי בכך שאני עובד מדי קשה. עד שהגעתי לממדים של חולשה כל כך נוראים, שלא הצלחתי לטפס מהכביש למדרכה מרוב חולשה. אני מגיע לרופא, מסתכל עליי, ומשגר אותי הישר לחדר מיון. בדיקת דם פשוטה הראתה תוצאה קטסטרופה, והתחילו איתי דיאליזה ממש מהיום להיום. יצאתי מהבית ללמד, ובצהריים אני מוצא את עצמי בדיאליזה. ככה מצאתי את עצמי קרוב לשנה במכון הדיאליזה של בית חולים משגב לדח. כשאני מגיע לשם אני מוצא לצידי נער בן 19. פנחס טורג'מן שמו, ואני שואל אותו, מה אתה עושה פה ילד בדיאליזה? זה לא, זה מקום לזקנים, מה אתה... הוא מספר לי את הסיפור שלו, שכשהוא היה בן 3, הוא עבר השתלת כליה. נולד עם מום בכליות, ועבר השתלה. כשהוא הגיע לגיל 16 בערך, אחיו היחידי, היה לו אח יחיד, יאיר, השם יקום דמו, נפל בקרב, הוא היה חייל. באותם ימים של האבילות על יאיר, פנחס לא לקח תרופות נגד דחייה במשך כל ימי השבעה, וכתוצאה מכך הכליה שלו נדחתה. מטופל, משתל כליה חייב לקחת פעמיים ביממה תרופות כדי שהגוף שלו לא ידחה את הכליה המושתלת. שבוע לא לקח תרופות, אין השתלה. אז אני מוצא את פנחס במכון הדיאליזה לצידי, 3 פעמים בשבוע באותה משמרת, למשך 4 שעות נטו, והוא היה תלמיד מישיבת קריית ארבע בלי רב, ואני הייתי רב בישיבה בלי תלמידים. אז הקמנו ישיבה בדיאליזה, והפכנו לידידי נפש. ובעזרת השם נעשה לי נס, וכעבור תקופה שקצת פחות משנה נמצא עבורי תורם כליה, וזה מדובר בתקופה שלא הייתה מודעות בכלל לתרומות כליה, וברוך השם היה לי איזה חבר שמקפיד מאוד שאני לא אפרסם את זהותו, שהתנדב בימים שלא הייתה לזה מודעות ונכנס לחדר הניתוח, תרם לי כליה. ברוך השם, אני עושה בחובי עכשיו, עד היום את הכליה שלו, היא מחיה אותי, ברוך השם. וכשחזרתי לחיים הנורמליים, היה ברור לי שאני לא משאיר את פנחס מאחור, ואני מחפש לו תורם. התחלתי לחפש לפנחס תרומת כליה. מה, זה הפכתי את העולם. וברוך השם, מצאתי תורם לפנחס. מה זה תורם? בן אדם שהציג את עצמו כמועמד לתרום, והתחילה תקופה מאוד ארוכה של בדיקות וועדות, ושבועיים לפני המועד המתוכנן להשתלה, כבר היה תאריך. קיבלתי טלפון מאבא של פנחס, שפנחס קיבל דום לב בדרך לדיאליזה ונפטר.
מה אתה אומר?
2 בנים יחידים, יאיר השם יקום דמו, נפל ב... איך אומר האבא שלו, במלחמת לבנון השנייה, כך אומר האבא, ופנחס במלחמת הדיאליזה השנייה, כך הוא קורא לזה. זו הייתה טרגדיה שאי אפשר בכלל לעכל. יום פטירתו של פנחס, זה היה יום ההולדת של ארגון מתנת חיים. באותו יום, לאחר התייעצות עם הרב אליושיב, זכר צדיק לברכה, פרשתי מתפקידי, בניהול החיידר, ופרשתי מתפקידי כרב בישיבה, ואמרתי לכל שומעי שאני הולך להוציא את כל עם ישראל מהדיאליזה. ואז התחלנו בפעילות הסברה על מנת להעלות את המודעות לתרומות כליה.
מה עם מרכז ההשתלות מטעם המדינה?
מרכז ההשתלות מטעם המדינה היה בנוי בצורה הבאה, כמו שבנוי עד היום, הם בנויים בעיקר על תורמים מנפטרים, תורמים מן המת, כאשר משך התור, כדי להצטרף לתור להשתלה, צריכים קודם כל להיות מטופל דיאליזה. אלה שהם ערב דיאליזה עדיין לא רשאים להיות רשומים בתור, מה ששונה היום מאוד במתנת חיים, כי אנחנו היום משתדלים לעשות לאנשים השתלה, גם עוד בטרם הם החלו טיפולי דיאליזה, משתדלים על כל פנים, לחלק מהם אנחנו מצליחים, בעזרת השם. וכמו כן, אחרי שתמצא, מי שנמצא בדיאליזה, המשך התור הוא בזמנו היה בין 7-8 שנים, המתנה, כאשר אחוז לא קטן מהאנשים שממתינים להשתלה, לא נותרו בחיים אחרי 7-8 שנים. כי מטופלי דיאליזה, תוחלת החיים הממוצעת שלהם זה 7-8 שנים. לא כל בן אדם יכול לתרום כליה. יותר מדויק, הייתי אומר, רוב בני אדם לא יכולים לתרום כליה. למה? צעירים מדי, או מבוגרים מדי, או חלקם גם לא מספיק בריאים. אבל כל מי ששומע אותי הרגע, יכול לדעת שיש לו המון מה לתרום. לתרום חיוך לשני, אוזן קשבת, מילה טובה, זה לא פחות חשוב. זאת אומרת, אדם, כל יהודי, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנות מסוימות שמהם הוא יכול לתרום. באותם ימים של תחילת הדרך, שפרסמתי מודעה בעיתון, שמחפשים תרומת כליה לאישה בירושלים, אמא ל-12 ילדים, אני זוכר את המודעה, זוכר את האישה, את המועמדת להשתלה. בטלפון הביתי שלנו מגיע צלצול טלפון בעקבות המודעה, רעייתי משיבה, ושומעת אישה שנשמעת לה השער בשלב הטלפון, כי כזו שלא תוכל לתרום כליה, נשמעת יותר בת 100 מאשר בת 30. והיא רצה להגיד לה שאת לא יכולה לתרום, אבל מיד האישה נתנה לה לדבר, האישה אומרת ככה בקולה המבוגר מאוד, אני ראיתי את המודעה בעיתון. אני חושבת שאני כבר לא יכולה לתרום, כי אני בת 94. לא תהיינו בערכת הגיל. אבל, עוד מעט אני מדליקה נרות של שבת. אם אפשר לקבל את השם של החולה, אני רוצה להתפלל עליה. כל אחד יכול לתרום משהו, וזה חשוב מאוד לדעת את זה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם שתי כליות, שכל אחת מהן מספקת כ-200% ממה שצריכים, כפול מה שאדם צריך. שתי כליות בריאות של בן אדם בריא מספקות 400% תפקוד כלייתי, פי ארבע ממה שאדם זקוק.
אז אפשר לומר שהכליה הנוספת היא כמעט מיותרת, חוץ ממה שהרב אמר בהתחלה, שכליה אחת למען הטוב, כליה אחת למען הרע.
שאלנו פעם גם את אחד מגדולי הרופאים בעולם, וגם את אחד מגדולי הדור, את השאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא שתי כליות. התשובה של שניהם הייתה דומה, אולי אחת כדי לתרום. מטופל דיאליזה כמעט את כל המאכלים הבריאים בעולם אסור לו לאכול, ומה שאסור לו בעיקר זה לשתות. השתייה מאוד 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 מוגבלת אצל מטופלי דיאליזה, כי בין טיפול לטיפול הוא לא מפריש את עוטפי הנוזלים כמו שהאדם בריא מפריש, וזה האיסורים הכי גדולים שאפשר לתאר. ימים החמים האלה שהלשון יבשה והאדם רק משתוקק לטיפה של מים ואסור לו, מטופלי דיאליזה רבים נוהגים לקחת קוביית קרח לשים על הלשון, כי זה קצת מים ששוהה יותר זמן על הלשון. סיפרה לי גברת לרר על ביקור שהיה לה שבוע שעבר בקופת חולים, ואז ניגשת אליה לפתע איזה גברת, אומרת, תגיד לי, את לא במקרה תרמת כליה לפני שבוע? אז אמרת לה, כן, אבל מאיפה את מכירה אותי? אמרת לה, אותה אישה, אני בדיוק הייתי עם הבן שלי שהיה מאושפז במחלקה, אותו מחלקה בהדסה, במחלקה כירורגית ב', וראיתי אותך שמה. ואז ניגשה אליי שם אחות, אחות ערבייה, ניגשה לאותה אימא. היא אומרת לה, תורת האישה הצעירה הזו, זאת תרמה כליה. אמרת לה, מה, לבן משפחה? אמרת לו, לאדם שלא הכירה. אמרת לה, אצלנו, במגזר אין דבר כזה, זה רק אצלכם. רק אצלכם יש דבר כזה. אז ראיתי, רציתי לראות אם זועת, תראית לי שזועת. טוב, נכנסת גברת לרר לרופא, הגיעה תורה, כשיוצאת, עוצרת אותה אישה אחרת, אומרת לה, אני חייבת לומר לך משהו. אומרת ש... אל תשאלי איזה טלפון היה פה בזמן שהיית אצל הרופא. אומרת, בעלי, מספרת לו את האישה, בא לפני חצי שנה עם רעיון, הוא רוצה לתרום כליה. ואני לא הסכמתי בשום אופן, אמרתי, מה פתאום, אני מפחדת, אתה מה, אתה יודע, לא תעיז, אני לא... לא הסכמתי, אתה אומר, אבל אמא, שלום בית קודם. אז הוא סירבתי, והוא ירד מזה. כשאני ראיתי אותך עכשיו, שמעתי את השיחה שלכם, אותה גברת, ראיתי איך את נראית שבוע אחרי תרומת כליה, התקשרתי לבעלי ואמרתי לו, יש לך ברכת הדרך. הזכרתי קודם שמטופל דיאליזה מנוע מלשתות. היה לי מקרה של ילד, ילד בן 5. נכנסתי למכון הדיאליזה בבית חולים שניידר, זה בית חולים לילדים של בלינסון. אני פוגש שם אמא, על יד ילדה קטן בן 5, אינון. אינון, מלבד היותו רק בן 5, הוא גם היה קצת איטי בהתפתחותו. לא היה ילד מדי מפותח, גם שכלית גם, כן. ואסרו עליו הרופאים לשתות, כמו שציוו את אמו לשמור עליו שלא ישתה. ינון, לא מבין, תקופה מאוד צמא, מאוד קשה לו. יום אחד אמא שלו מגיעה לדיאליזה, אומרים לה הרופאים, גברת, הבן שלך שותה מדי הרבה, רואים את זה על המשקל. היא אומרת, אבל אין, אנחנו מונעים ממנו שתייה. תשמעי גברת, עובדה. מגיע לו עוד טיפול שותה מדי הרבה. התחילו לעקוב אחרי ינון, ואז מגלים שהוא נכנס לאמבטיה, לוקח ספל של הנטילת ידיים, ושותה ספלים של מים. לא נותרה ברירה, אלא בבית משפחתו של ינון, התקינו מנעולים על כל הברזים. התקינו מנעולים על הברזים, ושהוא לא יוכל לקחת לו מים בלי רשות. עוברת תקופה, ושוב הרופאים אומרים, ינון שותה מדי הרבה. האמא אומרת, תבוא אליי הביתה, הכל מעול. ולפתע שמים לב שהאקווריום מתרוקן לאט לאט. ברר שהוא מצא דרך להוציא מים מהאקווריום. אז שמו מנעול גם על האקווריום. ועוד תקופה, ושוב תלונה של הרופאים שהמשקל שלו עולה, ועניין מיוסר מעצמה, הוא פשוט, לא, הוא לא יודע את נפשו, הוא צמא, הוא רוצה לשתות, ואסור. אבל הוא שותה מדי הרבה, אומרים הרופאים, אבל מאיפה? הכל נעול אצלנו בבית. ואחרי מעקב קצר גילו שהוא לוקח מים מהאסלה בשירותים. לא נותרה ברירה, אלא גם האסלה הייתה נעולה. בית של משפחה, כל כולו מנעולים. מה שהיה מאוד מרגש, זה ששלושה חודשים אחר כך אני מגיע לבקר את ינון במחלקת ההשתלות, בטיפול נמרץ בשניידר. יושב על המיטה, זורח כולו מאושר ונופף לי ביד, הרב הרב, קיבלתי מתנה. מה היה המתנה ביד? אולי איזה רכבת חשמלית מעופפת, בקבוק מים מינרלי. איזה עושר. מרשים לו לשתות מים. מאז הרבה זמן ברכת שהקול שלי הייתה אחרת. אין ספור סיפורים מרגשים על, על, על תרומות כליה. אבל יש דברים, הדברים הקטנים הפשוטים שמרגשים אותי לפעמים יותר מדברים אחרים. מגיעה אלינו אישה, והיא שנים רבות, עשרות שנים, ניסתה להביא ילדים לעולם, ולא הצליחה. הרופאים נואשו כבר מהסיכוי שלה להביא ילדים, ואז היא באה אלינו והיא רוצה לתרום כליה. למה? היא אומרת, אני רוצה לתת חיים בצורה אחרת. לא זכיתי להביא חיים לעולם בצורה של לידה, להביא חיים לעולם בצורה אחרת, והיא תרמה כליה, היא ביקשה לתרום למישהו שצעיר, שיוכל אחר כך להקים משפחה בזכות התרומת הכליה. אז חיברנו אותה עם בחור צעיר, בן 19, והדבר המרגש קרה בחדר ההתאוששות. היא פותחת את העיניים אחרי הניתוח, טשטוש, במיטה לא רחוקה ממנה היה המושתל שלה, גם כן בהתאוששו. ואז היא שומעת אותו, אומר לה, תודה רבה לך, אמא. זה היה פעם ראשונה שמישהו קרא לה אמא. מאז כל יום שישי, מתקשר להגיד לה שבת שלום אמא.
וואו, איזה סיפור נפלא.
אישה רוצה לתרום כליה, ואני שואל אותה, מה הביא אותך? זו שאלה בסיסית שאנחנו שואלים כל אחד. במקום לענות, היא שולפת מהתיק איזשהו פיסת נייר. מסתכל על הנייר, ורואה שם תמונה של חמישה ילדים, עם מהפיות המסולסלות, ילד בן 11, בן 9, בן 7, חמודים כאלה מתוקים. אני מחפש פה תשובה למה היא רוצה לתרום כליה. ואז היא מספרת לי, אלה המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. חמישה ילדים בריאים, מוצלחים, מצליחים בלימודים. יש לי ברוך השם בעל, בריא, יש לנו מקום לגור, פרנסה רגועה, ברוך השם. זה המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לי. מה אני נותנת לו בחזרה? איזה מתנה אני נותנת לו בחזרה? יש תורמי כליה שמגיעים, ואומרים, אי אפשר לתרום כליה בצורה כל כך קרה ועדישה. צריך לבוא מתוך שמחה. מצווה עושים מתוך שמחה. אז היה לנו תורם כליה פה, יהודי מוכר, רפאל שיליץ, קרא לבנה.
הילדים שלו, השיליצים.
השיליצים. כולם לבוא עם הגיטרות, עם כלי הנגינה, באו לבניסון, ללוות את האבא לחדר הניתוח. אם נכנסים לחדר הניתוח, צריך מתוך שמחה. להקה של מנגנים מתלווה לאדם שמובל לחדר הניתוח עם החלוק של חדר הניתוח. אני הולך לעשות מצווה של להציל חיים.
שמחה של מצווה.
שמחה של מצווה. היה לי תורם כליה שביקש להזמין את כל ילדיו לבוקר שלפני שהוא חזר ניתוח, נראה 10 ילדים, להיות יחדיו שם. והייתה לו עוד בקשה מאוד מוזרה. שהייתה מאוד לא אופיינית לאופי שלו. הוא ביקש מאשתו, תקני לי מתנה, שעון, שעון יפה, שעון, שעון, שעון יוקרתי. שהוא יבקש שעון, כל כך לא מתאים לו, הוא ידיד אלמד חכם, שלא מעניין אותו שום דבר, מוביל לו, מה זה? שעון יוקרתי עוד? ושתביא את זה לבית החולים. בפתח של חדר הניתוח, הוא מבקש את השעון. מביאים לו את השעון, לוקח, עונד אותו, מברך שחיינו, מצווה, צריכים מברך שחיינו, מחדש את השעון, ואז הוא מסיר אותו, מסיר לאשתו לשמור את זה, כי לחדר ניתוח נכנסים בלי תכשיטים, ככה מקיימים מצווה עם שחיינו. אחד הדברים החמודים שקרה לנו, יום אחד אני מקבל טלפון מהאחיות, במחלקת השתלות באיכילוב, הרב, התורם ברח, לא ברח, אבל הוא לא נמצא פה. צריכים להכניס אותו לניתוח, והוא לא נמצא. אני בדרך ליחילוב, אני עוד מעט מגיע, אל תדאגו. נמצא, לא יודע מה קרה, לברוח הוא לא ברח, הוא כך היה נחוש, כל כך רצה לתרום, קשה לי להאמין שהוא ברח. עובר כמה דקות, הם היו בטוחים שהוא ברח, לפתע הוא מופיע, רכוב על אופניים, כשהשערות שלו נוטפות מים, הוא אומר, מה הרב נראה לך, אני אכנס לתרום כליה בלי ללכת למקווה קודם, הלכתי לחפש מקווה בתל אביב. כך אופניי חיפש מקווה, טבל, נו, עכשיו קחו אותי. זה יהודים מתוקים. תודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הכי גדולה שיש לי, אני כל פעם מציין את זה, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להכיר את האנשים הכי משובחים בעם ישראל. זה לא כל אחד זוכה להקים, כל אחד מאיתנו מכיר אנשים מאוד טובים, וגם כאלה שהם קצת פחות. להכיר כל כך הרבה אנשים כל כך טובים, הזכות שלי היא מיוחדת שאני זוכה. אנשים הכי משובחים בעם ישראל, זה פשוט לעמוד בהשתאות, ואין את זה בשום אומה ולשון. כמות תורמי הכליה שיש פה בשנה בארץ, מתורמים מתנדבים, יותר גדולה מאשר יש בכל ארצות הברית, קנדה, אנגליה, צרפת, גרמניה ואוסטריה ביחד.
וואו.
בדוק, מספרים בדוקים. ואגב, כמעט כל תורמי הכליה הללו הם אנשים שומרי תורה ומצוות. כי הם אנשים שיודעים. רבים מאוד בצנעה, בסתר, אני כל כך עמל לשכנע אותם, להסכים כן להתפרסם על מנת שמהם ילמדו וכן יעשו. ומוכרח לציין שמעולם לא פגשתי תורם כליה, שזה היה הדבר הטוב הראשון שהוא עשה בחיים.
בדרך כלל,
זה מלכים על הסוף. כל תורם כליה זה בן אדם של עטבה, זה בן אדם של חסד, זה בן אדם שמתעלה מעל כל המחשבות על עצמו וחושב על זולתו. בתהילים יש לשון של תעלוזנה כליותיי, תעלוזנה כליותיי. אתמול השתתפתי בשטקס חנוכת הבית של מחלקת ההשתלות החדשה בבית חולים בלינסון, ובנאום שנסעתי בפני אותם מאות רופאים ואנשי צוות שהשתתפו, אמרתי שתעלוזנה חיליותיי זה מחלקה שיש בה שמחה, כמו במחלקת יולדות. מקום היחידי בבית חולים שיש בו שמחה אמיתית. התורמים מסתובבים מאושרים, זורחים מאושר, כואב להם, כואב, צריך ניתוח, וניתוח הוא כואב, והולכים לפעמים כפופים, חלשים, מה שאתה רוצה, אבל נהרה של אושר שפוכה על פניהם, והמושתלים נולדו מחדש. זו מחלקה כל כך שמחה, וזה מעשה כל כך שמח.